הפרשה הראשונה עוסקת במפקד סיוע את ראש הדת בני ישראל לפקודיהם. פרשה שנייה פותחת בסיוע את ראש הדת בני גרשון, נסו את ראש הלוויים. ופרשה שלישית, בעלותך את הנרות, מדובר על הכהנים. מדרגות: ישראל, לוויים, כהנים. וכאן מדובר על הקדשת הלוויים. והאתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, לכפר על בני ישראל, ולא יהיה נגב בבני ישראל בגשר בני ישראל אל הקודש. נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל. יש כאן איזו הדגשה שהם באים מתוך בני ישראל. כלומר, זה לא איזו חלוקה, יש מעם ישראל שלוש מדרגות, שלוש בחינות, לכל אחד יש את התפקיד שלו, אלא כל בני ישראל מצווים במצוות השם. כל בני ישראל יש להם תפקיד אחד, לעבוד את עבודת השם. ובני ישראל מתוכם מוציאים את השבט המיוחד, שהוא שליחם של ישראל. הוא מבטא את עבודתם של ישראל, הוא מגלה את עבודתם של ישראל, דרכם נעשה את העבודה. וכן הכהנים הם שליחי די ישראל, שליחי די רחמנה ושליחי די ישראל. כלומר, הם עושים את עבודת הקודש של עם ישראל. העבודה של עם ישראל נעשית על ידי הכהנים. אני רוצה שנבחין את העניין הזה. אלא העבודה של הכהנים, שהקדוש ברוך הוא הטיל לכהנים תפקיד עבודת בית המקדש, זה עבודת ישראל. הכהנים הם מבצעים את העבודה הזאת. הם המיוחדים, הממונים, לגלות את עבודת השם בבית המקדש על ידי בני ישראל. וכן הלוויים בתפקיד המיוחד שלהם, המשוררים והשוערים, הם נתונים מתוך בני ישראל, והם עושים את עבודת בני ישראל. אין מקום לקינה ולתחרות בין למה אני לא זכיתי להיות לוי, למה אני זכיתי להיות כהן. זה מציאות אחת. כמו שאין מקום לקינה בין האיברים של האדם, למה הידיים לא זוכות לדבר דברי תורה, ולמה הרגליים לא זוכות לעשות את עבודת הידיים. זה מציאות אחת של האדם, שיש דברים שהוא עושה באיברים אלה, ויש דברים שהוא עושה באיברים אחרים, אבל זה אותו אדם שעושה את כל העבודה. וכן, עם ישראל הוא מציאות אחת מאוחדת, שעובדת את עבודת השם, ושיש איברים איברים, ואין מקום לקינה בין האיברים, מפני שכל האיברים האלה הם איברים אורגניים של האומה הישראלית. זאת ההדגשה, והאתנה את הלוויים נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל וכו'. גם מקודם, כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל וכו'. כל הזמן הדגשה מתוך בני ישראל, נתונים אלה. עם ישראל כאילו מקדיש אותם, מייחד אותם לעבודה שעם ישראל צריך לעשות, על ידם הוא יעשה את העבודה הזאת. אחר כך יש לנו בהמשך הפרשה קורבן פסח ופסח שני. הזוהר עומד על כך שיש גם עומק למה שנאמר כאן בפרשה. התורה מספרת לנו שבני ישראל עשו את הפסח במועדו, והיו אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח במועדו. ביום ההוא, ויקרבו לפני השם ולפני אהרון, ביום ההוא, ביום ההוא, האנשים האם אליו, אנחנו תמיעים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו. תורה מספרת לנו על תומה, שלא יכלו בגללה להקריב את הפסח, והם שואלים, למה יגרע, למה אנחנו לא נקריב? למה נגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הזוהר אומר, יש תומה פיזית, ויש גם תומה רוחנית. יש קרובים ורחוקים, כלומר, איש אשר היה תמי לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, יש ריחוק פיזי ויש ריחוק רוחני. והתורה מתכוונת לשני הדברים גם יחד. כלומר, יכולה להיות תומה גופנית, שבגלל זה אדם מעוכב מלהקריב קורבן פסח, ויש תומה רוחנית, שבגלל זה אדם מעוכב מלהיות מחובר לאמונה השלימה שקורבן פסח מבטא אותה. כי קורבן פסח זה קורבן האמונה, שהוא מבטא את יסוד האמונה. ואם אדם יש לו איזו תומה נפשית, היינו, דעות מעוותות, הסתפחויות באמונה, אז הוא לא מסוגל, אז הוא לא קשור, אז הוא לא מחובר, הוא לא יכול להיות בשלימות של האמונה, בגלל התומה הנפשית, התומה של מידות הרעות, דעות הרעות, הנמצאת בו, או בדרך רחוקה, כלומר הוא התרחק לדרך אחרת. ולא יכול להקריב את קורבן הפסח. איך מתקנים את זה? יש תיקון. יש פסח שני. אפשר לתקן. ואחר כך להיות קרובים, ולהיות יכולים להקריב קורבן הזה, להיות יכולים לעמוד במדרגה הזאת של הקרבת קורבן פסח. וזה אומר הזוהר, על פי התיקון יכול להיות על פי הדוגמה של הכשרת כלים. בהכשרת כלים יש הכשר כלים שהוא כשהאיסור הוא לא ממש נבלע בכלי, אלא דבק בכלי בחוץ, בחוץ. אדם משתמש בכלי במאכל קר של איסור, ועכשיו צריך פשוט לנקות אותו, לשטוף אותו היטב מבחוץ ומבפנים, ואז אפשר להשתמש בו אפילו לפסח. אם הלכלוך, אם האיסור הוא נבלע בתוך הכלי על ידי בישול, אז כבליעתו כך ניתתו, צריך להגיל את הכלי ולפלוט את כל, והכלי פולט את כל האיסור שהוא בלע. ואם האיסור שנבלע בכלי הוא נבלע בחום של אש, אז הדרך של הפליטה של האיסור זה על ידי אש בוערת שמוציאה את הבליה של האיסור, שורפת את הבליה של האיסור ומסלקת אותו. אותו דבר באופן רוחני. יש יכול להיות קלקול שהוא חיצוני. אדם איזה חולשה מעשית, קלקול חיצוני, לא בדעות, לא בפנימיות, אבל נגרר לחולשה. התיקון הוא תיקון קל, על ידי שטיפה, על ידי סילוק האיסור שבחוץ, ההנהגה הזאת, ואז אדם חזר לתיקונו. יכול להיות מצב כזה שאדם נבלע בו האיסור, כלומר הוא עשה את בחום הלב נתאבה לתאווה של איסור, נמשך לדבר של איסור ופגם עצמו על ידי מעשה האיסור שהוא עשה, והאיסור הזה היה מתוך איזה משיכה חזקה. אז זה התיקון שאדם צריך, איך מתקנים את הבליעה הזאת, על ידי משיכה חזקה לטוב, על ידי חום, באותו האופן של החום שהיה נמשך אל השלילה, לעבוד את השם בחום גדול. ואז אדם מתקן. ויש לפעמים שהאיסורים שהאדם עשה, זה היה אש בוערת, התאווה הייתה כמו אש. והתיקון של זה, כשהאם התאווה הייתה כמו אש, שגם העשיית המצוות שלו יעשה אדם באש לוהטת של אהבת השם, ואז הוא מבעיר ושורף, הוא מחלה את כל הצדדים של האש שהכניסה בו את כל האיסור שנבלע בו על ידי אותה האש. הופך את כלומר את כוחות האלה של האש הבוערת לשלילה, מבעיר את האש אל הכיוון החיובי, ועל ידי זה הוא מסלק ומתאר את עצמו. מידה כנגד מידה, באותו האופן של הבליה, ככה האופן של התיקון. וראיתי בחסידות ויאמרו אנשים ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. בעל הנועם אלימלך אומר, אנחנו טמאים לנפש אדם, זה לא שהם היו ממש טמאים, הם לא ראו את עצמם ראויים, ואמרו אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. כלומר, מסביר את זה כמו שהנועם אלימלך, אז מסביר גם בעל התולדות, הוא אומר שיש אנשים שכל הזמן מתקדמים באופן רוחני, שכל יום נראה להם שמה שהיה אתמול הם היו לגמרי לא בסדר, כי היום הם כל כך שיפרו את עצמם שהאתמול נראה להם גרוע, ומחרת מתקדמים עוד ויום האתמול נראה להם איך התנהגנו, ותמיד הם מרגישים שיש להם עוד דרך להתקדם, כל הזמן מתקדמים, ואף פעם הם לא מרגישים שהם מושלמים. והם אומרים, אנחנו טמאים נפש אדם, אנחנו נוכל לעבור להקריב קורבן הפסח, צריך בשביל זה הכשרה נפשית, צריך בשביל זה התאמה, הכנה, והמצב הרוחני שלנו, איך אנחנו נקריב. משה מאוד מאוד התפעל מהצדיקות הזאת. ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה האל. אני הולך לספר את זה לריבונו של עולם. איזה צדיקים יש פה, שהם כל כך מבקרים את עצמם, וכל הזמן מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, ונראה להם שהם לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. יש תיקון. לכל נפילה יש כנגדה אפשרות לתקן. אדם לא צריך לפחד, ואם נפל, יש אפשרות לתקן. אחרי כל ההכנות במשך הפרשיות הללו לקראת היציאה לדרך, עם ישראל יש בהתחלה איש על מחנה ואיש על דגלו, הסדר שלכל אחד יהיה המקום המיוחד בדרך ההליכה, התפקיד של הלוויים שהם נושאי המשכן, מה כל אחד יהיה נושא ואחרי שכל ההכנות לקראת היציאה לדרך מסתיימות, הנה הפרשה שלנו, ישראל יוצאים לדרך, יוצאים ללכת לארץ ישראל. ואיך הם הולכים? אומרת התורה, ולפי יעלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ניסו בני ישראל. במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם ניסו בני ישראל, ועל פי השם יחנו. והתורה מעריכה, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ומאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הענן שורה על המשכן ביום, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. חיו חיים נסיים. כל הזמן השראת השכינה נמצאת בתוכם. רואים את הענן השם שורה על המשכן ביום, והאש בלילה, וענן, כשצריכים ישראל ללכת, הענן מתרומם, והענן, העלות הענן מעל האוהל, והוא נוסע לפניהם, והם רואים את הדרך, חיים, חיים של אמונה, רואים את, את השכינה שורה בתוכם. וצריך בדיוק לעשות כמובן על פי השם. יש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונענה ענן בבוקר ונשאו, או יומם ולילה ונענה ענן, או יומיים או חודש, או ימים בעריך ענן. הכל על פי, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה. זה מסע מיוחד במינו, מסע של עם ישראל שהשכינה שורה בתוכו. כך כל ישראל, כך אנחנו כולנו הולכים תמיד בדרך. כל כלל ישראל הולך בדרך אל גאולתו השלמה. כך כל יחיד ויחיד הולך בדרכו הוא אל אל ההגעה, אל המגמה יותר שלמה, להיות כמה שיותר שלם. והתורה אומרת, התורה מדריכה אותנו כמו שהיא מדריכה את הכלל. כל מה שנאמר בתורה זה לכל הזמנים, לכל אנשים. זה, התורה היא נצחית. והתורה כי אומרת לנו כאן, הסדר של האדם שהוא צריך ללכת על פי ההדרכה האלוקית. מהי ההדרכה האלוקית היום? זה בתורה. אין לנו הדרכה של השראת שכינה גלויה, אבל יש לנו את התורה, ועל פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. כל מעשיו של אדם צריכים להיות מודרכים על פי השם. הענן היה שורה על ישראל ביום, על המשכן, והעמוד האש לילה. ואולי זה אומר לנו כאן, שיש כאן איזה שתי הופעות אלוקיות, ביום צריך להיות הענן, ובלילה הענן לא נראה, צריך להיות האש מופיעה בלילה. יש גם זמנים שהם בחינה של יום, ויש זמנים שהם בחינה של לילה, בכלל ישראל, וגם בכל אדם ואדם. לא דווקא לפי הסדר של היום והלילה. יש זמנים שאדם צריך לעבוד את השם, ללכת עם הענן, ויש עם עמוד האש, דהיינו. צריך לעבוד את ריבונו של עולם באהבה ובירה. עמוד הענן רך כזה, נוח, עמוד האש, אש בוערת. לפעמים אדם צריך לעבוד את השם מתוך, הוא נמצא במצב כזה, מתוך משיכה פנימית, מתוך הרגעה לעבודת השם. לא כל ליבו נמשך לעשות רצונו של, של, של הקדוש ברוך הוא, מקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. יש לפעמים שאדם נמצא במצב של לילה, שההתלהבות היא, היא כמוסה, היא לא גלויה, ויש לו איזה קשיים, וההתמודדות שלו עם לעשות את רצונו של השם היא דורשת ממנו מאמצים. אז הוא צריך להפעיל את מידת הגבורה, את עמוד האש, את הכוח החזק להתגבר על יצרו, לנצח, לסלק את כל המכשולים, על פי השם יחיסו ועל פי השם יחנו, פעם עם עמוד הענן ופעם עם עמוד האש, ותמיד על פי השם, בשתי התכונות האלה, באהבה ובירה. זה לא סתם הופעה של ענן ועמוד אש, יש יום ויש לילה רוחניים, ויש יום ויש לילה גשמיים. ואצל כל אדם ואדם יש המצבים האלה, שיש פעמים יום ויש לילה, וצריך לעבוד את השם בשני המהלכים הללו גם יחד. יש לנו כבר עכשיו ההדרכה איך אנחנו יוצאים לדרך, ואז אנחנו מתקדמים בפרשה, ויהי בנשוא אהרון, אומרים לנו חז"ל, שלמה נכתבו נונים לפני בנשוא אהרון ואחרי, מפני להפריד בין פורענות לפורענות. מה להפריד? אומרת הגמרא במסכת שבת, שלפני כן כתוב וישו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם. ואחר כך ויהי בנסוע ארון, ואחר כך ויהי עם כמתוננים. מה היה החטא וישו מהר השם? התוספות במסכת שבת בדף קט"ז אומר בהתחלה שהפורענות זה לא וישו מהר השם, הכוונה היא שההתוננות על המן התחילה כבר אז. זה לא במפורש וים כמתוננים, אבל כאילו התחילה אז, ואחר כך נאמר ויהי בנסוע ארון. התוספות בתירוצה שני דוחה את זה ואומר ש וישו מהר השם, הם נסו מהר סיני כתינוק הבורח מבית רבו. וזה פורענות. זה היה כבר התחלת מעשה של קלקול. מה זה? מהר סיני כתינוק הבורח מבית רבו? גמרו את הלימודים, מבסוט, רץ הביתה בשמחה, סוף סוף גמרו את הלימודים. גם עם ישראל ככה התנהג כתינוקות שבורחים מבית רבן. כך אומר המדרש. ובאמת זה, לפי פירושו של המדרש הזה, זה אולי השורש של כל הקלקולים שאחר כך. אם אין משיכה ללימוד התורה, אם יש בריחה מבית המדרש, אז אחר כך התוצאות הן כל מה שנאמר, כל הקלקולים שאחר כך אנחנו מוצאים, זה אך טבעי. אבל בכל זאת אני הררתי בדבר, זה דבר מאוד טבעי, אבל שבסוף הזמן תלמידים אחרי שלמדו כל הזמן שמחים לצאת לבין הזמנים. זה עובדה. מה לעשות עם העובדה הזאת? זה דבר שלילי? זה דבר נורא? אם כן, אז איך נתקן את זה? צריך להתבונן. הכל תלוי בגישה. יש מקום למנוחה. יש מקום להפסקה בלימודים. יש מקום להתעוררות. אבל תלוי איך אדם יוצא, באיזה גישה. אם התורה היא עול עליו ומכביד, וכמו על תינוקות, שבהתחלה עדיין שהם לא מבינים את ערכה של תורה, אז מביסים אותם בתורה, שיתמלו בתורה. לאט לאט אחר כך יבינו גם את ערכה של תורה. ואז כשהם מסיימים את הלימודים בסוף היום, הם שמחים, סוף סוף סיימנו את הלימודים, כי התורה היא עול עליהם. אבל אם התורה היא לא עול, אבל בכל זאת אחרי שאדם למד הרבה תורה, הוא צריך להפנים את הדברים, הוא צריך קצת להינפש. גם משה רבינו הייתה, קדוש ברוך הוא לימד אותו בהפסקות, ועשה הפסקה בין פרשה לפרשה, מכיוון שכל דבר שלומדים צריך אדם לעכל את הלימודים, את מה שהוא למד, ולהחדיר אותם לתוכו, להפנים אותם, לחיות אותם. וזה התפקיד של ההפסקות, של החופש, כדי שבאמת שהלימודים הללו ייבלו, כדי לאפשר אפשרות של קליטה חדשה אחר כך. כל תלוי בגישה. אם הגישה של לימי החופש היא להתעברר על מנת ללמוד, לצאת לחופש על מנת לאסוף כוחות חדשים, יפה מאוד. ואף הפי כן גם צריך לעשות את זה בצורה נחמדה, לא כמי שבורח. ויפה עושים כאן תלמידי הישיבה, שבסוף כל זמן הם עושים משמר וגם ערב שעות, לא בורחים מיד עם סוף הזמן בריחה המונית. אלא מוכנים לשייר עוד יום ועוד, אף מוצא יום כיפור, עוד כמה שעות, עד הבוקר. זה אומר שבאמת לא כתינוק הבורח מבית רבו. אבל כאן, אז כנראה, עוד לא הייתה בשילות כזאת, לפי הפירוש הזה של המדרש. עם ישראל עוד לא הגיע להכרת הערך, אף על פי שהוא היה בהר סיני, אף על פי שקיבל את מעמד הר סיני, אבל זה עתה הוא יצא ממצרים, ועד, וכמה שהוא התרומם באותה שעה למדרגות עליונות, בכל זאת עדיין לא בשלימות. ואז צריכים לעשות הפסקה בין פורענות לפורענות. ואחר כך העם מתעוננים על המן. ואחרנו הספסוף אשר בקרבו התאבות אהבה. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. והמן כזרע גד, הוא אינו כעין הבדולח, שטו העם ולקטו ותחנו ברחיים, הודחו במדוכה וכו'. הרי היה אפשר לטעום בו את כל הטעמים, והיה טעמו כטעם לשד השמש, השמן. ומשה שומע את ההתלוננות הזאת, ופה משה כבר קשה לו לשמוע את זה. ומשה פעם הראשונה בא ואומר, למה הראות על העם הזה? למה לא מצאתי חן בעיניך? אנוכי יריתי את העם הזה, אנוכי לילדתיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? אם ככה את עושה לי, הרגי נינה הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, אבל יראה ברעתי. הלשון הזאת, אם ככה את, לשון נקבה, אם ככה את עושה לי, הרגי נינה הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, יראה ברעתי. כל כך משה מצטער במציאות הזאת של ההתלוננות של עם ישראל. והביאור בזה, מסביר הזוהר. הרי המן, הוא היה לחם מן השמיים. היה בו הכל. הוא היה במדרגה רוחנית עליונה. כלומר, מי שאכל את המן, מזדכך, נתעלה. וישראל, והספסוף אשר בקרבו, התאהבו תאווה. כבר לא היה להם תאוות, בגלל המן. והם רגילים שתאוות זה דבר מאוד מגרה ומושך. כשהיו במצרים, היה להם תאוות. ועכשיו אין להם תאווה. והם מתאווים להיות תאיבים. יש להם, אין להם תאווה. תאוו תאווה. הזמן מזכך אותם. זה, לא, אין להם תאוות. והם בוכים. והם רוצים בשר. הרי המן ירד בזכותו של משה. משה הוא במדרגה גדולה מאוד, וכאשר משה מתחיל להניג את עם ישראל, זוכה עם ישראל שירד לו המן מן השמיים. והמן, כמו שאנחנו ראינו כאן בפסוקים, וכמו שהגמרא מבארת במסכת יום הכיפורים, מסכת יומא, בפרק יום הכיפורים, שהמן הוא היה, דינו לבוקר משפט, היה המן מברר בתוך עם ישראל. המן היה גורם שעם ישראל כל הזמן ניסו את עיניהם למרום. למה לא היה המן יורד פעם אחת בשנה, אומרת הגמרא, כדי שכל יום יחכו, כן יורד מן, לא יום, ריבונו שלה מוריד להם כל יום מן, כדי שיהיה טרי, הרבה הסברים, אבל המן הזה היה זך, נבלע ברמה חברים של האדם, לא יוצא, כולו איכות, אין בו שום פסולת, אין שום דבר מיותר, לא צריך שום דבר להיפלט מהגוף, כי כל מה שיש במן, הכל הגוף זקוק לו, ואין שום דבר מיותר. אין קליפות, אין סיבים, אין שום דבר מיותר שצריך לצאת. הכל נבלע בתוך הגוף. אוכל מאלוקי, אוכל מיוחד. אוכל מתאר, אוכל מזכך. והנה ישראל לא רוצים. זאת אומרת שהם לא במדרגה הזאת. ומשה יצטרך לרדת מדרגה, כי אם עם ישראל יורד מדרגה, זה מוריד גם את משה. פתאום המן לא מוצא חן ביניהם. ומשה אומר, אם ככה הרגי נינה הרוג. כשאדם יורד ממדרגתו, זה כאילו מוות. אם כך את עושה לי, הרגי נינה הרוג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. עכשיו, כמי שביקשת, שאתה לא יכול לבד לשאת את העם הזה, אספה לי 70 זקנים, הם יהיו, דרכם יגיע המזון הזה של הבשר. אתה תישאר במדרגתך העליונה. זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. דבר ראשון, אתה אמרת שאין לך איך עשה את העם הזה, בסדר, נכון, אתה לא רוצה לרדת, אז אספה לי 70 איש מזקני ישראל, והם, ואחר כך התורה אומרת, ואחר כך נפתור את בעיית הבקשה שלהם, ניתן להם כבקשתם, וזה אתה נשאר במדרגתך העליונה. וכאן אומר הזוהר, אדם צריך להיזהר גם בשעת מצוקה, לא להגיד על עצמו דברים לא טובים. הנה משה רבינו אמר כך, אם ככה את עושה לי הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך. מיד אחרי זה, אומרת, דד ומדד מתאבים במחנה, משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. כאילו גזר משה על עצמו את הגזרה של מיתה. ואף על פי שאדם נמצא בשעת מצוקה, גם אל יאמר, אל יוציא אדם מפיו דבר רע על עצמו, כי זה פועל. דברים האלה פועלים. אדם צריך להיזהר תמיד לדבר לא על אחרים כמובן, וגם אפילו לא על עצמו. מפני שהמילים שאדם אומר על עצמו, הם פועלות את פעולתם. וצריך להיזהר מזה. אומר הזוהר, אבל משה רבינו כבר אמר את הדברים האלה, כאין הדברים האלה בזמן חטא העגל, שאמר, מחי נינה מספרך אשר כתבת, וחזל מפרשים שמחי נינה מספרך, פירושו של דבר, שהוא כאילו מחי נינה מספר החיים. אומר הזוהר, שמה זה דבר אחר. שמה משה התפלל על כלל ישראל. וכל בקשתו היה שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, ולכן הוא מתפלל, ולכן הוא אומר, אם אין מכן נעמי ספרך, זה דבר אחר. מוסר נפשו על כלל ישראל, זה לא מוציא מפי מילים שלא כהוגן. אבל כאן, שזה היה כאב אישי, שהוא לא יכול לשאת את המסע הזה, לא היה צריך להגיד באופן כזה. לימוד חשוב. המן הוא בעצם יורד מן השמיים, לחם אלוקי, יורד בכל יום, ומזכך את ישראל, כפי שאמרנו, וישראל מתקיימים באופן אל-טבעי, בכל הימים בזמן שהם היו במדבר. וזה בא בעצם ללמדנו, שריבונו של עולם הוא נותן את המזון. הקדוש ברוך הוא אמר, כשהתחיל לרדת המן, לקחת צנצנת ולשים בזה מן שיהיה לזכר לדורות. והמטרה של הצנצנת הזאת לא הייתה כאילו לארכיון כדי לדעת. פעם שישראל היו במדבר, הנה המן שמחלו, וזה המן שירד מן השמיים. זה תזכורת מאוד מעניינת, היסטורית, ממוראות שהיו. לא, ללמדך, להחזיק את צנצנת המן, שריבונו של עולם מוזן ומפרנס את האדם תמיד, וכל מזונותיו של האדם, זה מריבונו של עולם. והכל בהשגחה אלוקית, והכל זה יורד מן השמיים. ולא כמו שאומר אור המאיר, שואלים את האדם, למה אתה כל כך הזמן מתעסק בפרנסתך, תקדיש קצת גם זמן לתורה ולקדושה. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? יש לי משפחה גדולה, ילדים, צריכים כולם לאכול. מה, האוכל יורד מן השמיים? אני מוכרח לעבוד, מוכרח לפרנס את עצמו. כן, האוכל יורד מן השמיים. האוכל יורד מן השמיים. המן ירד מן השמיים, וכל מי שראו לזה יורד לו מן מן השמיים. ואם לא יורד לו מן מן השמיים, אז זה יורד דרך אמצעים, אבל זה מן שיורד מן השמיים. ולזכור שכל מה שאדם זן ומתפרנס, זה הכל השגחה אלוקית, והכל רק מיד השם. גם האמצעים לראות בזה את ההופעה האלוקית, לא רק את שהקדוש ברוך הוא נמצא, והוא גם מסייע, אלא גם בכל הדרכים לראות את ההופעה האלוקית. ברוך הגבר שיפתח בשם, והיה השם מבטחו. הגבר יפתח, והשם שהוא המבטיח, והיה השם מבטחו. מבטחו זה מבאר שהאמצעי, לזכור שהשם הוא נמצא גם באמצעי הזה שדרכו כביכול אתה מתפרנס, שם נמצא ריבונו של עולם. זה לא קדוש ברוך הוא סידר איזה דבר ועכשיו הדבר הזה פועל מעצמו. כל הזמן ריבונו של עולם נמצא ומפרנס את האדם. ובאמת חכמים זיכרונם לברכה אמרו שהנה חינם, היו כאלה תופעות גם כן. גמרא מספרת במסכת יומא על הסלף שהיה מזדמן לרב יהודה בין החביות. אחרי בסוגיה הזאת של המן שיש שם שני דפים במסכת יומא, אז אומרת הגמרא, מדברת גם על הסלף שירד, מדובר בפרשה שלנו, ורב יהודה כל יום היה לו מזדמן סלף בין החביות שלו. ולרב חיסדא זה היה בין הערימות העצים. רבא היה אריס שלו, מביא לו בכל יום סלב, מוצא סלב ומביא לו. ומזה היה חי. יום אחד האריס שלו לא הביא. התפלא רבא, מה קרה? הראה איזה סיבה שהאריס לא מביא? הוא עלה אל הגג, והוא שמע תינוק שאומר, שמעתי ותרגז בטני. כלומר, זה התינוק שאומר פסוק, זה מרמז איזה מציאות שהייתה, והוא הבין שרב חיסדא נפטר. רב חיסדא היה רבו והיה חותנו של רבא. והוא הבין שכנראה רב חיסדא נפטר, ובזכותו תמיד הוא קיבל כנראה את הסלב, לא בזכות עצמו. בזכות הרב הוא זכה. עכשיו שרב חיסדא נפטר, הסלב לא מגיע. הגמרא במסכת כתובות מספרת שהיה אני בן טובין שבא לפני רבא ושאל אותו רבא, מה לתת לך לאכול? ממה אתה רגיל? אז הוא אמר, אני רגיל תרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לו רבא, ואתה ככה אתה לא חושש לדוחת כציבור? מה זה אנשים יפרנסו אותך בהוצאות כאלה מרובות? אמר לו, אני לא מהציבור, אני ניזון, אני ניזון מריבונו של עולם. כתוב, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. לא כתוב ביתם, אלא ביתו. מלמד שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את פרנסתו ביתו. כך אמר אני הזה. בין כך ובין כך, הופיע אחותו של רבא לביקור והביאה איתה תרנגולת פתומה ויין ישן. אחותו של רבא לא הייתה 13 שנים לא ביקרה אותו, ופתאום בא לביקור בדיוק ביום הזה שאני נמצא והביאה תרנגולת ויין. אמר רבא, נעניתי לך. נתן לו את היין ואת התרנגולת הפתומה, כנראה שזה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא, אתה נותן להם את אוכלם ביתו. זאת אומרת, זה לא היה אירוע חד פעמי בזמן המדבר, שהקדוש ברוך הוא זן באופן גלוי, אלא גם במשך הדורות. מי שראו לכך, מי שבמדרגה מיוחדת, הקדוש ברוך הוא מזמן לו את פרנסתו. יש במישרין יותר גלויים, יש שבעקיפין. אפשר היה להגיד שזה מקרה קרה. גם אריס של רבא כל פעם מוצא סלב, במקרה כל פעם סלב מזדמן לרב חיסדא בין העצים או בין החביות. אבל זה מקרה מאוד מעניין שקורה כל יום באופן קבוע, באופן מסודר, והמתבונן יודע שאין מקרים. וגם מה שנראה כמקרה, ובאמת זה לא דבר חריג, זה גם כן השגחה אלוקית. וגם כן הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן מפרנס לכל. וזה אולי מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אז הפירוש הפשוט, אוכלי המן, יש להם פרנסה מן השמיים, לא צריכים לעבוד, יכולים ללמוד. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. פירוש היותר עמוק, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כמו שאמרנו מקודם, שהמן היה לחם אלוקי, מזכך את האדם, מרומם אותו. והאדם כדי ללמוד תורה, הוא צריך להיות טהור וזך, כדי שהתורה תיקלט אצלו. ולכן לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי המן היה מכשיר את ליבותם של ישראל לאביהם שבשמיים. שניים להם אוכלי תרומה, אומרת הגמרא. גם פה אנחנו נסביר שגם התרומה זה אוכל מקודש. אפשר להסביר כפשט, כן? כי הכהנים יש להם תרומה, אז הם לא צריכים לעבוד, אז הם יכולים ללמוד תורה. ואפשר כמובן, מפני שכשאוכלים תרומה זה מאכל של קודש. ועל כן זה מתאים למי שעוסק בתורה. ואני חושב שאפשר לומר, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, אפשר להוסיף, מי שמבין שהאוכל שלו זה מן, הוא באמת זוכה לתורה. מי שיודע שכל מה שהוא מגיע אליו זה כמו המן, אותו דבר. המן אז ירד מן השמיים, עכשיו הוא דרך גודל באדמה, על ידי עבודה וכדומה, זה אותו דבר, זה הכל ריבונו של עולם. כל הדברים החיצוניים זה עטיפות. הכל זה מעשה השם. הכל ריבונו של עולם נותן. ואם אדם מכיר בזה, וכל מה שהוא אוכל, הוא יודע שזה בעצם מעת השם ניתן לו. זה מן מן השמיים. ולכן אמרו חכמים שכל מי שאומר פרשת המן, לא תחסר לו פרנסה. יש הרבה אנשים אומרים כל בוקר פרשת המן, ולא בטוח ולא מסתדרים. אז מה זה כתוב? זה כתוב שמי שאומר, שמי שיגיד כל יום את פרשת המן, אז יהיה לו. אבל הכוונה לא שיגיד באופן חיצוני. הכוונה שהוא יאמין שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל. שיאמין שמן יורד מן השמיים. מה האמירה הזאת צריכה להיות? כשאדם כל יום חוזר על פרשת המן, כל יום הוא חושב איך הקדוש ברוך הוא הוריד מן מן השמיים. זאת אומרת שבעצם כל מה שאנחנו מקבלים, כל מה שיש לנו זה הכל מן, זה הכל מן השמיים. אם אדם כך יגיד פרשת המן, לא יחסר לו, ועדיין שלא יחסר לו. משתי סיבות. ראשית כל, באופן טבעי, כשהוא מאמין שהכל מת השם, אז הוא שמח בחלקו, ומה שיש לו הוא שמח. אבל יותר מזה, כשאדם נשען על ריבונו של עולם, כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא והיה השם מבטחו, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו את מה שצריך. את מה שהוא, זקוק. וכל הפרנסה שלו היא אכן מסתדרת, מכיוון שהוא נשען על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, סומך עליי, מה אפשר לעשות? אני מוכרח לתת לו. אפילו למי שלא ראוי, הוא מוכרח לתת. כי יש אנשים שלא עושים מספיק מעשים, אבל הם מלאים ביטחון בהשם. כלומר, לא מעשים בהשתדלות, אני מתכוון. גם בהתנהגות שלהם הם לא... אולי שיפרו את כל מעשיהם, אבל מידת הפיתחון יש להם. הם סומכים על הקדוש ברוך הוא, הם יודעים שהכל בא ממנו. יש להם אולי חולשות, נפילות, לא תמיד הם 100% מתנהגים בסדר, אבל הם יודעים שהכל הוא מעט השם. הקדוש ברוך הוא מוכרח לעזור. מי שנשען עליו מוכרח לעזור לה. לכאורה, מהפרשה אנחנו רואים איזה משבר קשה עם ישראל עובר, איזה נפילה, בדרך קשיים, נפילות, משברים. אבל במבט יותר עמוק, אנחנו צריכים להסתכל על כל ההתרחשויות שקוראים לעם ישראל בדרך לארץ ישראל. זה נפילה, צורך עלייה, ירידה, צורך עלייה. כל המשברים האלה הם לימודים עצומים. דרך משברים. אבל ישראל כאן לומדים היטב מה מהותו של המן, מה התפקיד של המן. בדרך הקשה הם לומדים את זה, אבל הם לומדים את זה. ואחרי שעם ישראל עובר את השבר הזה, את המשבר הזה, וגם חלק מהאנשים נאנשים, אלה שנשארים הם הרבה יותר חזקים באמונתם, הם יותר הרבה מחושלים כבר יותר. והם מתקדמים. אנחנו בקראת סוף הפרשה, אנחנו עוברים עוד איזה התמודדות. הפעם היא במנהיגות. בתוך הצוות המנהיג של עם ישראל, משה ואהרון ומרים. ושוב, אם לא היה המשבר הזה, לא היינו יודעים את מדרגתו של משה. אילולי הם היו מדברים בו, לא היה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, ולא מספר להם מי זה משה. לא היינו יודעים אף פעם שמשה מדרגתו, מדרגה הנבואית שלו, היא מדרגה עליונה. לא הוא סתם נביא. וכל זה מתגלה דרך המשבר. לא כן עבדי משה, כי בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אולי גם הם לא הכירו במדרגה הזאת של משה. הם חשבו שגם הם נביאים, ולא הבינו מי הוא משה. קל וחומר ששאר העם לא היה יכול להבין את המדרגה של משה. והנה מתגלה לנו מי הוא משה. מדרגה עליונה, מיוחדת במינה. ואל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. תמונת השם יביט. ומשה ענב מכל אדם. זה הולך ביחד. מישהו ענב מכל אדם, הוא יכול גם לזכות שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו אל פה, הוא יכול לזכות שתמונת השם יביט. הגאווה היא מחיצה. אדם מחשיב את עצמו ולא מבטל את עצמו לחלוטין, אז הוא עומד בפני עצמו וריבונו של עולם עומד למעלה. וכשאדם ענב, אז הוא בטל כלפי ריבונו של עולם. הוא לא מציאות. וככל מה שענבה יותר מושלמת, ענב מכל אדם, אז משה רבינו כאילו בלוע בתוך המציאות האלוקית. אין שום מחיצה, כביכול. פה אל פה אדבר בו, במראה ותמונת השם יביט. מפני הענבה המלאה. הענבה וגדלות זה הולך ביחד. בהפך מה שאנשים חושבים, שמה שאדם יותר גדול, קשה להיות יותר ענב. מפני שהוא תופס מקום, מפני שהוא חשוב, מפני שיש לו גובה לעומת אחרים, איך הוא יכול להיות ענב? להפך הגמור. מה שאדם יותר גדול, הוא יכול להיות יותר ענב. והוא צריך להיות יותר ענב. ואם הוא לא ענב, זה פגם בגדלות שלו. ומשה רבינו שהוא ענב מכל אדם, הוא הגדול מכל אדם. וזאת התורה מלמדת אותנו עקב המאורע. כלומר, עקב השבר הזה, הטעות הזאת, הכישלון הזה של הדיבור במשה. אנחנו לומדים כאן עוד דבר, שיש לשון הרע שאנשים מדברים לשם שמיים. זה הכי מסוכן. אם אנשים מדברים לשון הרע לשם שמיים. זאת אומרת, כאילו לשם שמיים. הם אומרים, פלוני, נורא חבל, יש לו נפילות, זה נורא מצייר. הוא נכשל, מה עושים? מי ששומע את זה, זה נקלט לו חזק מאוד. אם אתה בא וספר, הוא לא בסדר, הוא רע, זה אתה רוצה לשמוע, מה אתה מספר לשון הרע, לא רוצה לשמוע. אבל אם אתה אומר על... הוא נורא, לא, חבל שהוא נפל, זה, יש לו נפילות, ואני, בתחום הזה, בתחום הזה. אז אתה מקשיב, צריכים לחשוב מה לעשות. וזה לשון הרע שחודרת. אתה דואג, הוא מציק לאשתו, כן? הוא פורש ממנה, עושה לא בסדר, לא אגון, כאור, אומר ביקורות שהם לכאורה... מתוך צדיקות. זה חמור. זה עוד יותר חמור לפעמים מאשר סתם לשון הרע. שמישהו אוהב סתם לדבר רעים על אחרים, לא אוהבים לשמוע אותו. מה אתה כל הזמן מחפש חסרונות של אחרים? כל אדם צריך לתקן את עצמו ולראות את המעלות של אחרים. אם יש אפשרות לתקן, יש דרך. יש ל... מה להעיר לפלוני, חושבים שהוא לא בסדר, לא צריכים לשוחח על זה. אפשר לדבר עם אותו פלוני. אני רואה שיש לך קשיים, זה, אולי... אולי לא שמת לב מה שקורה איתך, אולי תקח את עצמך בידיים, אני יודע באיזה דרך, אבל לא לספח סתם, לשם, סתם זה לא לשם שמיים. כלומר, אם אתה הכרחי לדבר עם פלוני כדי לתקן, זה לא לשון הרע. לדבר עם הרב שלו, למשל, אם חושבים שרק הרב יכול לסייע בדבר הזה, זה לא לשון הרע, כי המגמה היא תיקון, וזה לטובתו בכלל של האדם שמדברים עליו. אבל אם אדם סתם מדבר, לא יהיה מזה שום תיקון, רק כאילו מבטא את צערו. ואולי הוא באמת מצטער גם. אבל אסור להוציא דברים מהפה, דברים לא טובים על בן אדם. הדברים הם פועלים. כאשר אתה מדבר זה פועל. כשמישהו שומע אותך זה עוד פועל. וביחד זה מקלקל ומזיק. ולכן, וזה מה שהתורה כאן רוצה ללמד אותנו. ולא מסתירה גם דברים שקורים בהנהגה היותר עליונה של עם ישראל. כדי שאנחנו נלמוד מזה. כדי שנלמד איך לתקן. כמובן שצריכים להסביר ששם זה לא היה משהו כפשוטו, אלא דק מן הדק. כי משה ואהרון, אהרון ומרים הם צדיקים עליונים. ואצלהם... מדקדקים כחוט השערה, וזה לא היה ממש באופן היותר מגושם כמו שסתם אנשים מדברים, אבל אף אחד פי כן התורה מלמדת אותנו, והדברים הם נכתבים על מנת שאנחנו נלמד את כמה צריך אדם להיזהר בדיבור. וכפי שאמרנו, ומנתיים למדנו, מהנפילות הללו אנחנו לומדים דברים גדולים, לומדים על ה... על המעלה של המן, לומדים על המעלה של משה רבינו, וכך הולכים אנחנו ומתקדמים דרך הנפילות, דרך המשברים, והולכים לארץ ישראל.